א', פרק כ"א, זה נכון, ואנחנו הגענו באמת לפסוק כ"ח. טוב, כאן מגיעים הדינים של נזקים שנעשים לא על ידי האדם עצמו, אלא על ידי רכושו. כלומר, יש נזקי אדם, יש נזקי ממון. אז יש לפעמים שהאדם אחראי על שמירת רכושו והרכוש הזיק. עכשיו, יש כמה סוגים של רכוש. יש רכוש חי ויש רכוש מת. הרכוש החי הכוונה בעלי חיים של האדם. יש לאדם בעלי חיים והם הראשונים המוזכרים בתורה. לענייני נזקים, מדוע? משום שהם הכי דומים לאדם. יש לבעלי חיים נפש. והיה מקום לחשוב שאני לא אחראי על הנפש של הבעלי חיים שברשותי. כי יש מידה מסוימת של עצמאות לבעל החיים. ואף על פי כן אומרת התורה שאני מחויב. וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואם שור, נגח הוא, זאת אומרת זה שור שרגיל לנגוח. כן, נגח עם דגש בגימד. מתמול שלשום, והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, ואם היא תשאו אישה, השור יסקל וגם בעליו יומת, לא שבאמת הורגים אותו, כי יש מיד אחרי זה פסוק, אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו, או בניגח או בתיגח, כמשפט הזה יעשה לו. עכשיו, זה קצת מוזר היחס הזה אל השור. השור שנגח, אז אנחנו סוקלים אותו. מעניין, דיני סקילה. דיני סקילה זה נאמר באדם. אבל שצריך לסקול בהמה זה חידוש. אבל פסוק כ"ט עוד יותר קשה. כי פסוק כ"ט אומר, והוא עד בבעליו. מה זה הוא עד בבעליו? מביאים את השור לבית הדין כדי להעיד על זה שהוא נוגח. זאת אומרת, אומרים לנאשם, הנאשם יעמוד על רגליו. ואז הוא עונה, מו. נכון? זה מה שכתוב, לא? עכשיו, כשצריך לסקול שור, אתם יודעים מה ההרכב של הדיינים? כמה דיינים יש בבית הדין? 23. 23 דיינים כדי לדון שור. כן? זה דבר שעושים אותו רק בדיני נפשות של אדם. אבל פה זה יכול להיות שור, זה יכול להיות חתול. נגיד חתול שהרג תינוק. אז גם כן יש לו דין של סקילה. ועושים את זה ב-23 דיינים, כלומר מטריחים 23 מנכבדי האומה, והם צריכים להחליט האם החתול הזה יסכל, אם לאו. יש עדים וכדומה. אתם מרגישים את הגיחוך שבדבר או לא? מה? בכלל כל דיני הסקילה, התייחסות אל הבהמה הזאת כאילו שהיא אדם.
אלא אם כן יש פונקציה במה שקורה לחתול?
למה? לא מבין את הבעיה.
לא, אני אומר, צריך להיות איזשהו קשר כזה.
צריך להיות קשר בין החתול לאדם, זאת אומרת.
זאת אומרת, שאם החתול היא לא כך וככה, זה גם מחייב את האדם בצורה כזאת או אחרת.
אתה אומר בעצם מה שאומרת המשנה, כן? כתוב, וגם בעליו יומת, כמיתת בעלים, כך מיתת השור. אבל זה נשמע עדיין פורמלי מדי. כלומר, קשה לי להבין מדוע אני צריך להביא את החתול עצמו לבית הדין. כן? וכי לא מספיק שבית הדין יקבל עדות שהחתול הרג, ואז ייקבע שצריך להרוג את החתול הזה. למה צריך לעשות לו משפט פומבי? שלא לדבר על זה שיש גם דסק של העיתונאים שם, הכל, כולם באים לראות. מדברים על זה בעיתונות.
גם לחיה יש אופי.
מה יש?
יש לאופי, אפשר לראות כאילו...
יש אופי לחיה. כן. אני יודע, אתה יודע, שוחטים פרות כל יום.
כן, אבל...
ולא שואלים אם יש להם אופי. בסדר, אז שיביאו עדים, לא צריך להביא את השור עצמו. אבל יש פה משהו לא מובן. לפי עניות דעתי, אין הסבר מתקבל על הדעת לדין הזה, אם לא מקבלים כפשט את תורת הגלגול. אם לא, זה לא מובן. מה? זאת אומרת שהשור הזה, כתוב כאן, נגח הוא מתמול שלשום. מה זה מתמול שלשום? לפני שהוא נהיה שור, יש לו כבר היסטוריה. כלומר, זה שהוא נגח עכשיו, זה מגלה על מה שהוא היה לפני כן. ואז זה מובן. יש סיפור על... מובן בספר החזיונות של רבי חיים ויטל. סיפור על איזה תלמיד חכם שמת במחלה בכבד. נתן לו מחלה בכבד, לא עליכם. והוא נגלה אחרי מותו לרבי חיים ויטל בחלום. אמר לו, אני צריך שתעזור לי לתקן את עצמי. יש לי איזה משהו שלא תיקנתי, אני מבקש שתעזור לי. אומר לו, רבי חיים, אני מוכן, אבל מה נעשה? איך אני אעזור לך? אמר לו, אל תדאג, אני כבר אגיע אליך. טוב, בסדר. למחרת, יושב רבי חיים ויטל עם תלמידה, זה סיפור שהוא מספר, כן? זה קצת סיפור משונה, אבל יושב בצפת, פתאום מגיע איזה פר, בורח מן העדר של איזה ערבי. ונכנס לתוך בית המדרש. מנסים לגרש אותו, לא הולך. הפר מתעקש, עולה על השולחן, הוא מסתכל על רבי חיים ויטל, הוא מתחנן, יש לו מבט בעיניים, כאילו הוא מתחנן אל רבי חיים ויטל למשהו. מה עושה רבי חיים? קונה את הפר מן הערבי, שוחט אותו, ורואה כבד מלא בתולעים, ומחליט שאת הפר הזה הוא יאכל עם החברים. והם אוכלים את כל הפר, ובלילה אחרי זה נגלה אליו אותו צדיק, ואומר לו, תודה רבה שתיקנת אותי. עכשיו, הסיפורים כאלה זה קצת מוזר, אבל זה לא אני כתבתי אותם. בסדר? עכשיו, אם זה כך, אז זה מובן. למה מעמידים אותו בבית הדין? אם לא, זה לא מובן. זה אחד המקומות שאתם רואים שכדי להבין פשט בפסוק, אנחנו מוכרחים להזדקק לצדדים שהיום נחשבים לפנימיים מאוד בתורה. כן. בוודאי. כנראה, כלומר אין ברירה. זה לכן צריך גם להביא אותו לבית דין. בית דין יש להם רוח הקודש, ואז הם מבינים את ההיסטוריה של הפער הזה. כן. נכון.
אז מה צריכים להעיד עליו? נגחת, לא משנה מי אתה, תודה רבה, שלום, סוכלים אותך. גם צריך בית דין פה.
כנראה שלהביא אותו לבית דין, זה לעשות את הריגתו למעשה מתקן. כי הרי כשמישהו נהרג בבית דין, זה תיקון לו. נכון? כי אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. כן.
סליחה, מאיפה אנחנו מביאים את זה שלוקחים אותו לבית דין?
כתוב. כתוב, והוא עד בבעליו.
עדיין בבעליו, זה לא זו.
והוא עד. מי הוא עד? השור. אז הביאו עדים על השור.
הביאו עדים על השור.
לא, והביאו את השור. אגב, שלא לדבר על זה, שבכל זאת גם זה שהמשנה לומדת שהוא נסכל ב-23. בכלל, עצם זה שהוא נסכל, זה בכלל בעיה. מה פתאום נסכול שור? כן? אי אפשר להרוג אותו? סתם ככה? בעירייה או משהו?
אז הזכירה זה לזרוק אותו
מקום השנייה? כמו שסוקלים אדם, כן. כמו שסוקלים אדם, כך סוקלים את השור. מוזר. אני לא יודע אם משקים אותו כוס יין לפני כן, כמו שנוהגים באדם שסוקלים אותו, כן? יש הלכה, כשסוקלים אדם, לפני שסוקלים אותו, משקים אותו. לא יודע אם משקים את השור. זה קצת משונק. טוב, תראה. למה אסור לאכול את השור? זה מובן. אסור לאכול אותו. כדי שלא לך הנאה. כמו שאתה לא... אתה לא נהנה מאדם שהורגים אותו בבית דין. כאילו זה מיתתו כפרתו. כלומר, כשאתה שוחט שור ואתה אוכל אותו, אז יש לך, ההריגה הזאת איננה באה להעניש אותו, זה בשביל הצרכים שלך. פה זה בגדר של ענישה. לכן לא צריכה להיות ענה מזה. זה מה ש... בסדר, אבל אני מסביר לך. בדרך כלל, כששוחטים פרות או שוחטים שברים, זה משהו תועלתי. אז הממד של שפיטה שיש כאן נחלש. לכן, כדי שלא יחשב הדבר כך, לכן אמרה התורה, לא יאכל את בשרו. מה זאת אומרת לא יאכל את בשרו? הרי ברור, שור שמת בסקילה, הוא טרף, לא? הוא נבלה. מה היה צריך להגיד ולא יאכל את בשרו? הכוונה שהוא לא יאכל אפילו לכלבים. שלא ייתנו את הבשר שלו לכלבים. כן. מה ההבדל בין פסוק כ"ח לפסוק כ"ט? הבדל תהומי. מה לא מובן?
גם בכ"ט יש לנו את אותו מקרה של שור שנוגע.
כן.
נכון?
נכון.
עכשיו, לכאורה מפשט הפסוקים, בלי להזדקק לכל מה שהרב ציין קודם, כן?
כן.
פה, במקרה הראשון של כ"ח, אנחנו מבינים שהמקרה הוא מקרה חד פעמי.
נכון.
ובמקרה של כ"ט הוא מקרה רב פעמי.
נכון.
וזה ההבדל בין מועד לבין תל.
נכון.
אז עכשיו, למה אנחנו צריכים להזדקק לכל הדבר הזה? לכאורה, מאותו רגע, שאני יודע שיש דבר כזה שנקרא תם, כן? ולגבי תם אין חובה לבעלים, כי הבעלים לא יכולים לתפוס עליו אחריות. אבל אם הבעלים... סליחה. אם הבעלים מתרשל בהחזקתו, השור הופך למועל. כן? אז לכאורה יש גזר דין מה, גם לשור וגם לכאורה גם לבעלים. זאת אומרת, כל הנקודה הזאת של גלגולים ובגלל זה מתמול של שום, התמול של שום פשוט, הוא קודם היה תם, ועכשיו הפך למועד, לא תמול של שום, של לפני זה.
טוב, אני רוצה להסביר את זה אחר. בפירוש עם שור נגח הוא. כן, מפסוק כ"ט. מה זה נגח? אי, שואלים אותך שאלה.
נגח, בלשון עבר.
לא, מה פתאום? לכן אני הדגשתי... תוך כדי שקראתי את הפסוק, ואולי לא שמת לב, שיש דגש בגימל, נכון? אז זה לא מלשון נגח בעבר. אלא נגח, כלומר שזה אומנותו לנגוח. כמו נגח, ספר, נפח, נכון? שהדגש החזק, זה בא להראות שזה כך אומנותו. זאת אומרת, אם שור, נגחן. נגח, הכוונה נגחן הוא. בסדר? איך יודעים ששור הוא נגחן? כי רואים אותו שהוא נוגח כמה פעמים. אז אתה לא צריך להוסיף מתמול של שום. אז לפי זה הביטוי מתמול של שום הוא מיותר. ברור? דיברה תורה כלשון בני אדם, אתה יכול להסביר הכל. אז אתה הופך את התורה לכתבה בעיתון, הכל מובן.
אבל לכאורה ההסבר שלנו הוא יותר קשה.
למה? ההסבר שלי הוא לא קשה בכלל, ההסבר שלי מסביר כמה תופעות מוזרות שיש בשפיטה של השור. א', סקילתו, ב', 23, ג', העדתו בבית דין. שלושת הדברים האלה משונים בוודאי.
איפה רואים העדתו
בבית דין? שאלה זו נשאלה לפני 4 דקות ו-27 שניות, על ידי היהודי היקר היושב שם. ואני עניתי לו. איפה היית בזמן שעניתי לו? נכון, אז מה אתה שואל עוד פעם?
לא מבינים את זה שזה השור עצמו בא לבית.
והוא עד, כן, מי זה הוא עד?
הוא עד, הלכו...
הוא עד, זה עדים, איפה מקבלים עדות?
אבל לא השור עצמו.
למה, איך אתה יודע? בבעליו, בפני בעליו.
בפני בעליו, למה בפני
עצמו? זאת אומרת שהביאו את הבעלים ואת העדים. איפה מעידים נגד הבעלים? בבית הדין. בקיצור, שלושת התופעות האלה מוזרות הן ביותר, ולכן אני אומר שמוכרחים פה להניח משהו שמסביר את הכל. תורת הגלגול מסבירה את זה הרבה יותר טוב. בסדר? זה כמו שלמשל רבנו יצחק אברבנאל, בפירושו לפרשת הייבום, בתורה, פרשת הייבום, אומר שאין הסבר מתקבל על הדעת לפרשת הייבום אם לא מניחים את הגלגול. כפשט, הפסוקים. כן.
איך רש"י מסביר את, אם אתה אומר שהנגח מעיד על זה שנגח מספר פעמים, אז איך
רש"י מסביר את הגימל הזאת שיש בו גימל. כי הוא אומר ש... כמו ששם זה אריש רש"י נגיחות. זאת אומרת, כאילו...
רש"י בכלל לא מסביר את המילה נגח.
נכון, אבל אם כתוב בו מתנו שמשום, רש"י אומר שאריש רש"י נגיחות.
נכון.
אז מה זה... לפי הפירוש שלך, כאילו שהנגח כאילו כבר מעיד בעצמו, המילה נגח עצמה מעידה שכבר לא נגח.
נכון. נכון.
לא, לא נכון.
איך אתה יודע? אתה צריך בשביל זה ראייה. איך אתה יודע שזה אומנותו של השור הזה לנגוח? אתה לא יכול לעשות הערכה פסיכולוגית. מה? איך בית דין יכול להעריך? כן? מסתכלים על שור, רואים שהוא נגח פעם אחת. מי אמר שזה אומנותו לנגוח? אתה צריך בשביל זה שלוש נגיחות. בתמול של שור. בתמול של שור זה הביטוי המעשי של נגח. כן, בבקשה. על מה?
על הנזקים של השור.
הבעלים שלו. כן, זה בדיוק מה שאומרים לך פה. כן. כן. נכון. הגימל שבקי גח בסוג ההפחד זה לא בגלל אומנות אלא זה בגלל שהנון נפלה נכון? השורש זה נגח אז במקום להגיד יינגח התורה משמיטה את הנון ושמה דגש חזק מה שאין כן נגח בלשון עבר שזה לשון קל היה צריך להיות בלי דגש בגימל היה צריך להיות קמץ תחת הנון פתח תחת הגימל בלי דגש בגימל נכון? אז זה שיש פה גימל, פה דגש ופה דגש, זה לא אומר. זה כל פעם מסיבה אחרת. לכן זה בטוח שזה אומנות. בסדר?
איך אתה אומר נגח בלי דגש בגימל?
נגח.
איך אתה קורא דגש? נגח.
נגח. כן? האם שאלה הזו לא הייתה ברורה לך? אם מישהו אחר היה שואל אותך את השאלה הזאת, לא היית עונה לו ככה?
לא, אני אגיד לך גם למה.
מה?
תמיד חכם ששמעת ממנו פעם, למשל, מרן אברהם ולא מגן אברהם.
מרן אברהם זה משהו אחר. מרן אברהם זה שאין דרש בגימל. חשבתי שאתה שואל בעברית מודרנית. חשבתי שאתה מדבר במבטא ישראלי. נכון. אתה צודק, אבל אם היה בלי דרש בגימל, אז היינו רואים נרח. נכון? בסדר, אם אתה מתעקש דווקא על המבטא המקורי. כן. טוב. כן, בבקשה. אפשר להגיד, אבל... תמיד תימצא פרשנות רציונליסטית, אם רוצים, באמת. אם עבד יגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדונה והשור יסכל. מדוע 30 שקלים?
אם הגענו למסקנה הזאת, למה וגם בעליו
יומת בסוף פסוק? וגם בעליו יומת, למה לא?
אם אנחנו פעמים טענת הגלגול,
כן.
אז בעליו לא השם.
לא.
לא.
בעליו השם שהוא לא שמר עליו.
אז אם לא שמר עליו, חזרנו לאותה נקודה מההתחלה, שבעצם כל מה שאתה מכניס את הדין, זה לא בגלל השור, בגלל שהבעלים לא שמר על השור.
אז תביא את הבעלים לבית דין, מה אתה צריך להביא את השור? כן, יש פה שאלה. איך מסביר הרמב״ם את הפסוק של סקילת השור בפירושו על גמרא בבא קמא? שאלה נפלאה. תשובה, אין לנו פירוש של הרמב״ם על מסכת בבא קמא. לא הגיע לידינו. כך שאינני יכול לדעת איך הוא היה מפרש את הפסוק. האם מדובר דווקא על גלגול של יהודי או אפילו של גוי אינני יודע כן שאלות יפות טוב פסוק למד ב' אם עבד יגח השור או אמה כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו והשור יסכל עכשיו, למה צריך לתת 30 שקלים על עבד? זו גזירת הכתוב אמנם, אבל זה אומר שזה פחות או יותר המשקל, המחיר שעבדים היו שווים בימי קדם, 30 שקלים. השקל זה לא השקל שלנו, כלומר לא השקל של הגמרא, אלא 4 שקלים, זאת אומרת, הסלע, מה שנקרא. מה שהתורה מכנה שקל, זה מה שהחכמים מכנים בשם סלע. סלע זה בערך 20 גרם כסף. אז 30 שקלים זה 600 גרם כסף. נכון? 600 גרם כסף. שזה משהו בסביבות 7,000 שקל. משהו כזה. של ימל. טוב. וכי יפתח איש בו. מה? מה קרה? טוב, זה עזד כמה זולה. אגב, גם רשי עושה את החשבון שם, נכון? והשקל משקלו 4 זהובים שהם חצי אונקייה למשקל הישר של, של קולוניה. טוב. איפה זה קולוניה? זה קולן. קולן של גרמניה. מה? מה? מה קרה? כן.
השור והעבד והמה, אם שור נוגח אותם, אז הם יוצאים לחופשי?
הם מתים כתוב שם. כן. אז זה ידע שהם יוצאים לחופשי. מה? כן, כן, זה כן. וכי יפתח איש בור. או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שמה שור או חמור, בעל השור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. כן, אז פה יש הרבה הלכות. טוב, אפשר ללמוד את כל ההלכות, זה כל מסכת בבא קמא, אם אתם רוצים. יש פה שאלה. אין הבדל בין תו למועד, שניהם נסכלים. בעוד שכאשר השור מועד, גם לבעלים יש כופר. אם מדובר בגלגול השור, מה העניין לבעל השור? תשובה. אף על פי שיש פה עניין בגלגול השור ולכן הוא נסכל, יש גם האנשה לבעלים על אי שמירת נזקיו. ולכן, בפעם, כשהשור הוא מועד, גם הבעלים צריך לשלם כופר. דבר פשוט. טוב, נמשיך. אפשר פה לגבי דיני בור ומבעה וכו', כלומר, יש סוגיה שלמה, כל מסכת בבא קמא בהתחלתה, חצי הראשון של מסכת בבא קמא, דנה בדיני נזקי ממון, השור, הבור, המבעה, ההבער וכו'. אז לא חייבים עכשיו להיכנס לכל הפרטים ההלכתיים, למשל שור ולא אדם, חמור ולא כלים, או שיש הבדל בין שור שעושה מיטה לבין בור שעושה מיטה לבור שעושה רק נזיקין וכדומה. אפשר ללמוד את כל המסכת. אבל באופן כללי, יש כאן סדר פה של האבות הנזיקין. המהרשה בפירושו למסכת בבא קמא עושה הקבלה בין הנזקים לבין 4 מלכויות. יש 4 אבות נזיקין, יש גם 4 מלכויות, כן, שהם בבל, פרס, יוון ואדום. עכשיו, מה זה 4 המלכויות האלה? זה הנזק שיש בעולם. אז זה מקביל ל4 אופני נזיקים שיש ברכושו של אדם. איך אומרת המשנה? 4 אבות נזיקין, השור הבור, המבעה והאבער, לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור, ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים, כהרי האש שאין בו רוח חיים, ולא זה וזה שדרכן ללך ולהזיק, כהרי הבור שאין דרכו ללך ולהזיק, הצד השווה שבהן שדרכן להזיק, ושמירתן עליך. וממונך ושמירתן עליך, וכשיזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. טוב, אז מה זה המשנה הזאת? זו משנה מפורסמת, כל מי שלמד בבא קמא נתקל במשנה הזאת תחילה, ויש שם הערה קטנה של התוספות. התוספות שואלים מדוע במשנה לא נאמר 4 אבות נזיקין הן, כמו למשל 4 ראשי שנים הן, או 4 שומרים הן. מה שאין כן לגבי נזיקין, כתוב 4 אבות נזיקין ולא כתוב הן. כמו כן, לגבי ארבעה מחוסרי כפרה, לא כתוב הן. עשר דבר, מתי המשנה אומרת הן, מתי היא לא אומרת הן. והתוספות מציעים כל מיני הצעות. בסוף הם אומרים, אין לי תשובה טובה, אלא יש לומר, דאית דוכתה דקטניהן, ואית דוכתה דלקטניהן, כדי אשכחן גבי ארבעה מחוסרי כפרה. כלומר, ויש לומר שיש מקומות ששנינו הן, יש מקומות שלא שנינו הן, כמו שמצאנו לגבי ארבעה מחוסרי כפרה. תגידו, התוספות לא היה להם מה לעשות? שהם כתבו איזה 10 שורות, כדי להגיד לך בסוף אין לי תשובה. באמת, אתם מבינים את הבעיה שלי, לא? אתם מבינים את הבעיה שלי? לא? אני אקרא לך את התוספות בפנים, ואז אתה תראה את הקושי. ארבעה אבות נזיקין, אומרים התוספות, אית דוכתה דלה תנהן, כמו הכה. יש מקומות שלא שונים הן, כמו כאן. ובגמרא, גבי 13 אבות נזיקין, גם כן שגם שם לא כתוב הן, ובארבעה מחוסרי כפרה, במסכת כריתות, לא כתוב הן, ואית דוכתה דקטני הן. יש מקומות שכן אומרים הן. כי דקטני ארבעה שומרים הן, מסכת שבועות. וארבעה ראשי שנים הן, מסכת ראש השנה. ואם תאמר, אמר אלה כאמר ארבעה אבות נזיקין הן, למה לא אמר הן? כדי קטני ארבעה ראשי שנים הן. ויש לומר שלא בא אלא להגיד ארבעה אבות הללו, לא ראי זה כראי זה. כן, כלומר, קביעה להמשך הפסוק, להמשך המשנה. הוא קצת קשה, אומרים התוספות על עצמם. דבגמרה מוכח, דנחי תנה למניינה, דתנה ותנה דידן, מי תעמה לא תנה הנה. לכך יש לומר, כלומר, לכן אומר התוספות, זה לא טוב ההסבר הזה, בגלל שיש אחר כך ב-13 אבות נזיקין, או 24 אבות נזיקין, שם לא אומרים לא ראי זה כראי זה, ובכל זאת לא קטניהן. לכן אומר התוספות, התירוץ הזה הוא לא תירוץ טוב, ויש לומר, אומר התוספות בסוף, דיש מקומות דלה קטניהן. יש מקומות שלא אומרים. כדי אשכחן בארבעה מחוסרי כפרה. אז מה הוא אומר? אין לי תשובה. לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. נכון? כמה שורות בזבזו התוספות כדי להגיד את זה? 14 שורות. או? זה נראה, זה נשמע לך סביר? אבל בסוף מה המסקנה? אין לי הסבר. נו. אתם חושבים שהתוספות אין להם הסבר? ככה אתם חושבים על התוספות? לא, אבל אני אומר שהם נתנו את ההסבר. התוספות אומרים, אתה רוצה לדעת מתי אומרים הן ומתי לא אומרים? שים לב, לארבעה מחוסרי כפרה. מדוע בארבעה מחוסרי כפרה לא אומרים הן? כי הן, מה פירוש המילה הן? מה זה? כן, כן? או דבר חיובי. הן, זה דבר שאני רוצה בקיומו. דבר שאני רוצה בקיומו, אני אומר הן. הן יראת השם מחוכמה וכו'. ארבעה מחוסרי כפרה, אני רוצה שיהיה דבר כזה בכלל, אנשים שהם מחוסרי כפרה, לא רוצה. שומרים לעומת זה, שומר, זה דבר טוב, שומרים הן. ראשי שנים, זה טוב, הן. לכן אומר לך התוספות, גם ארבעה אבות נזיקין, אי אפשר לכתוב הן. אי אפשר לכתוב שיש יסוד לארבעה אבות נזיקין. כי זה הנזק, הנזק זה דבר רע בעולם. אנחנו רוצים שלא יהיו נזקים. ובאמת, הנזק, זה, איך קוראים לזה המקובלים? זה המרכבה של הטומאה. במרכבה של הטומאה, אין אחדות. אין ייחוד. לכן לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. מה הצד השווה שבהן שדרכן להזיק? מובן? לכן לא כתוב הן. מי אומר את זה? התוספות אומרים את זה, רק צריך לדעת לקרוא אותם, זה הכל.
אומרים את זה ברור.
אצל התוספות זה היה ברור. לנו זה לא היה ברור. לכן, גם רצו שאני אוכל לתת שיעור על זה. אז לכן, הם לא הסבירו את זה. טוב. איפה אנחנו? אז כן, יש פה דיני בור, ואחר כך דיני שור, וכי יגוף שור איש, את שור רעהו. ומת, ומכרו את השור החי, וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. כן, זה דין מאוד מיוחד הדבר הזה. שור תם שנגח שור אחר, אז עושים חצי חצי. חצי של החי, חצי של המת. כן, מה אתה אומר? מה? נכון, לא עושים. אין לך בית דין של סמוכין שיכול לעשות את זה. כן? או נודע, חוץ מזה זה קצת נדיר. קצת נדיר. זה לא קורה הרבה, כן? או נודע כי שור נגח הוא מתמול של שום ולא ישמור מעליו, שלם שלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. כי יגנוב איש שור עושה, וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת השה. מה ההבדל בין השור לצון? זה רש"י מסביר. אם כמו מתחשבים במסכנות של הגנב, אם במחתרת ימצא הגנב והוא קו המת, אין לו דמים, אם זרחה השמש עליו דמים לו, שלם ישלם, אם אין לו ונמכר בגניבתו. אם ימצא, תימצא בידו הגניבה, משור עד חמור, עד שחיים, שניים ישלם. כי יבער איש שדה או כרם, ושילח את בעירו, ובעיר בשדה אחר, מיטב שדהו, ומיטב כרמו ישלם. כי תצא אש ומצא הקוצים, ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה, שלם ישלם, עבר את הבעירה. כלומר, יש לנו פה דיני, שור, בור, מבעי, הבעיר. כן. יש לך שאלה על פסוק כף חת, כן, מה היא?
מול פסוק למדהל.
מול פסוק למדהל, כן.
ההתייחסות לגבי שור זה שור תם.
מה?
השור הוא שור תם.
באיזה פסוק השור הוא שור תם?
בפסוק כף חת, הוא הפסוק...
כן, בפסוק כף חת, הוא בפסוק למדהל, השור הוא שור תם.
שור תם, בהתייחסות בהגיחה שלו, בנזק שהוא גורם לאדם, אין תשלומי נזיקים מצד בעל השור. כל תשלום שלו.
לא הבנתי.
וכי יגח שור
איש את אוהל
שעה ובמץ, סכו לסכן השור, ולא יאחל
בשרו, ועל שור
נקי.
נכון.
ועל שור נקי לגמרי.
נכון.
אבל כשאותו שור פוגע וגורם לנזק, לנזק רכושי,
נכון.
בעצם יש כאן את השורים.
נכון.
יש כאן בעצם אפליה בין האדם לבין בהמה.
נכון.
זה נראה מאוד...
אתה שואל, זה לא פייר, שכאשר...
זה אבסורד אפילו כשיש...
אני מבין. אתה שואל ככה, מדוע כשהשור הורג אדם, אז בעל השור לא משלם כלום בעצם. לעומת זה, כשהשור הורג שור, הבעלים משלם. זה אפליה לטובת הבהמה, נגד האדם. מה התשובה? בגלל מעלתו של האדם. מעלתו של האדם היא כזאת שהוא לא שווה כסף. מה, על רצח תן כסף? לא, נפש תחת נפש, דווקא לא תיקחו כופר לנפש רוצח.
אבל לגבי אישה, שפגובה ויצאו לדעה, יש לה רק שם עניין של כופר.
על ילדיה. ילדיה הם עוד לא חיים. לא, הם עוד לא נולדו. מובן? זה ההבדל. אבל אדם שנולד, הוא כבר אישיות אלוהית. אז מה, תתן על זה כסף? כן.
בעל השור כן משלם.
מתי?
הורגים את השור שלו.
הורגים את השור שלו, אבל הוא לא משלם.
אבל גם במקרה השני, לוקחים את שני המת והחי, וחוטפים
אותם. אתה צודק, ודאי, הוא הפסיד משהו, זה לא, אני בסדר, אני מסכים, אבל בכל מקרה הוא צריך להרוג אותו. נגיד אם אדם רואה שהשור שלו הוא שור מסוכן, הוא צריך להרוג אותו, בכל מקרה. כן.
אני רוצה, סליחה, להמשיך את השאלה לגבי העניין ששור נגח, שור שהוא... כאן, שם יש באמת כופר נפש. כאן יש תשכמים לעבור נפש האדם.
איפה?
פסוק כפתן ממשיך הלאה.
נכון. כשהוא נוגח שלוש פעמים.
פסוק למד מדבר על כופר נפש, גם כן לגבי האדם.
נכון.
נפש אדם.
לא.
אם כופר נושת עליו ונתן כופר, נתן פדיון נפשו.
כן, אבל הכופר מה זה? זה במקום מי? במקום הנרצח או במקום הבעלים?
בעליו יומת.
בעליו יומת. אם כופר נושת עליו ונתן פדיון נפשו. זאת אומרת, הוא היה צריך להיהרג, ובמקום להיהרג הוא משלם כסף.
יש מחיר
לאדם. לא, פדיון נפשו.
הנפש של הבעל השור או הנפגע, זה היינו, זאת הנפש.
לא, יש כופר לאדם החי. מה?
יש מחיר לנפש האדם.
יש מחיר לנפש האדם, לא, אין מחיר. יש כופר, זה משהו אחר. כלומר, הכופר, הכוונה, שהאדם צריך לתת משהו, אבל זה לא שזה משהו שווה. יש מחיר לאדם? לא נראה לי.
הוא פודה את נפשו, זה המחיר שלו.
בסדר, הוא פודה את נפשו, לא, זה לא המחיר שלו, הוא פודה את נפשו על ידי שהוא נותן כסף, זה משהו אחר. כן?
הרב, מספר פעמים מסביר שהתורה כשניתן...
זה כמו שמשל אתה עושה פדיון בכורות, אז בכור שווה 5 סלעים? לא נראה, מה אתה אומר?
אם הבנתי נכון את הרב, מספר פעמים שהרב דיבר, התורה לא באה על איזשהו חלל ריק. ובעצם הדברים האלה היו ידועים, זה היה מנהג באותו זמן, ובעצם מה שעכשיו זה פשוט קובע בתורה באותו זמן שזה...
או שזה קובע בתורה או שזה שונה בתורה.
או שזה שונה בתורה.
כן.
עכשיו השאלה היא אם אנחנו אומרים עכשיו 2500 שנה קדימה, אז אם בהלכות שכנים אנחנו אומרים היום על כל כמנהג המדינה, למה בכל שאר הדברים האלה של דיני נזיקים לא לומר על כל כמנהג המדינה? למה נשאר תקועים אותם דברים כמו שהיו פעם? אם היום מנהגים בכל העולם כולו וגם בארץ שונים בפורה מאותם דינים קדמונים.
מה ראה לך בדינים הקדמונים האלה? מה?
כי אתם מסובכים לכאורה.
למה הם מסובכים?
למה לעזר לעשות הזכר, כיף של 23, כשאפשר לגמור את הכל עם דיין אחד?
כי יש לנו...
תראה. זה לא נמצא, ומחר זה לא נמצא.
כן, המזכירה, זה... איבדה את התיק. כן, אתה צודק. אבל כנראה שדיני התורה, הם לא רק באים בשביל היעילות של המערכת. כן, ארן בדרשותיו דן בשאלה, מה עושים, האם אפשר לנהל מדינה על פי חוקי התורה? והוא אומר שלא, שאי אפשר. כך לפחות דעת הרן. כי הוא אומר, הרי אם אדם רודף אחרי חברו, עם סכין, נכנס לחדר, יוצא עם סכין נוטפת דם, ואומר, אני הרגתי אותו, לא עושים לו כלום. מדוע? כי אין עדים. אז אי אפשר ככה לנהל את המדינה. אז אומר, הרן, זה מושלם על ידי המלך. אז בשביל מה יש בכלל דיני התורה? מספיק דיני המלך? הוא אומר, לא, זה נצרך כדי שתשרה שכינה.
אז יש שתי מערכות משפטיות.
לפי זה יש שתי מערכות משפטיות. זאת אומרת, מה שהמערכת הזאת אומרת, זה המערכת הנדרשת כדי לדון באופן ששכינה תשרה. למה הכוונה? הסיפור של איך שדנים את השור, זה לא בשביל להרתיע. כן? זה בשביל לפתור את הבעיות הנשמתיות של השור הזה. בואו, כל הדברים האלה מכוונים כנגד השורשים הרוחניים של הנזקים.
אז יש מקום
לכתחילה
לשתי מערכות משפטיות?
יש מקום לכתחילה לשתי מערכות משפטיות, כן, בהחלט. אבל לא כמו שזה היום. היום יש רק מערכת משפטית אחת, החילונית. ברגע שיש רק אחת, אז היא אסורה. אבל אם יש אחת שהיא דין תורה, וכאשר אי אפשר לקיים, נגיד, לנהל את העולם, בלי שהוא יישחט עד יסוד במערכת התורה, אז מוסרים למערכת השנייה, למלך. כן.
אי אפשר
לעשות
שהמערכת התורנית תשפוט גם, כביכול גם מדיני המלך?
לא, זה לא טוב. לפעמים המערכת התורנית כן דנה לפי דיני המלכות, כשאין ברירה. כלומר, כשהמלך לא עושה את עבודתו. כן. איפה אנחנו? יש פה עוד דרך אחר... הרב לא המשיך בהסבר המערשה על ארבע מלכויות מול ארבע אבות נזיקים. אכן זה נכון, לא המשכתי, כי גם לא הייתה כוונתי להמשיך. אני רק מפנה למי שמעוניין שיראה במערשה. זה בסוגיה של המבעה במסכת בבא קמא, באחד הדפים הראשונים שם. טוב. פסוק למד זין. לא עושה פסוק למדבב, הוא נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו, כי גנוב איש את שור עושה, אז כל זה למדנו. עכשיו, אני רק רוצה להעיר פה יערה. בפסוק למדה, וכי יגוף שור איש את שור רעהו. מה זה רעהו?
אדם אחר, לא?
אדם אחר, כל לא שהשור הוא הרע של השור. למרות שגם זה אפשר להגיד. אבל, כי יגוף שור איש את שור רעהו, יש פה שאלה, עוד מעט, חכה. מי זה רעהו? רעהו, אומרים חזל, זה יהודי. מה יוצא אם שור נגח שור של הקדש? זה לא שור רעהו. שור ששייך לרכוש של בית המקדש. לבית המקדש יש הרבה רכוש, כן? שקרא הקדש. יש דיני הקדש. אז כן, להבדיל הוואקף שלנו. אז השור שלך נוגח שור של הקדש. חייב או פטור? פטור, נכון? למה? כתוב ראהו. ראהו ולא הקדש. נכון? כמו כן גם, גוי. השור שלי נגח שור של גוי. אני משלם או לא? לא משלם. למה? כתוב ראהו. ראהו ולא גוי. עכשיו, אם השור של הגוי נגח את השור שלי, משלם כמה? חצי נזק או נזק שלם? נזק שלם. מה? הוא משלם נזק שלם. לא כמו כשיהודי, שור של יהודי, נוגח שור של יהודי, שהוא משלם חצי נזק בפעם הראשונה. כאן הוא משלם נזק שלם. כלומר, האפליה היא לשני הכיוונים. אם אני מזיק לו, אני פטור. אם הוא מזיק לי, הוא משלם נזק שלם. נכון? זה פייר או לא?
לא.
לא פייר, נכון? הגמרא מספרת שבאו שני סרדיוטות. סרדיוטות. סרדיוטות זה הכוונה, ממונים, פקידים, אני יודע מה, מטעם המלכות, מטעם רומא. ואמרו לחכמי ישראל, למדונו תורתכם. ישבו איתם, לימדו אותם כל התורה כולה. כדאי להיות סרדיוט, אה? טוב, לימדו אותם כל התורה כולה, ואז הם אמרו, למדנו כל תורתכם וכולה אמת. חוץ מדבר זה שאתם אומרים, שור של יהודי, שור של ישראל, שנגח שור של נוכרי, פטור ובכיוון האפור, זה נסלם, זה גזענות, זה אנחנו לא מסכימים. ודבר זה, אין אנו מגלין אותו למלכות. כלומר, אנחנו נעשה איתכם ג'סטה, אתם רבנים נחמדים, אנחנו לא נדבר על זה עם המלך. והשאלה, באמת, מה הסיבה? מה הסיבה? למה אנחנו ככה מתנהגים עם גויים? אומר הרמב״ם, בגלל שהחברה של הגויים היא חברה רעה, היא חברה אלימה. הם אינם שומרים על השברים שלהם. אז מי שלא שומר על השברים שלו, אנחנו מראים לו בדווקא. אנחנו שומרים על השברים שלנו, לכן אנחנו עושים לעצמנו קצת הנחות. מובן? אבל זה אומר שבחברה שבה הגויים כן מאנישים על הדבר הזה, אז אנחנו גם כן נשלם. כפי שמובע גם בפוסקים בנושא הזה. אגב, יש פה שאלה, מדוע הרבנים שלימדו את הסרדיוטות, לימדו אותם את ההלכה הזאת? למה הם לא שיקרו להם? הרי מפני פיקוח נפש, אפשר אפילו לשקר, לא? מכאן, מה? לא, מכאן מדייק הרדב"ז, שללמד, כלומר, לשקר בשם התורה, זה, על זה ייהרג ועל יעבור. שאסור לאדם להגיד התורה אמרה משהו אחר ממה שהיא אמרה. אתה יכול לא לעשות מה שהתורה אמרה, זה מותר. מפני פיקוח נפש מותר לחלל שבת, מותר לאכול טרפות, מותר הכל. אבל להגיד שהתורה התירה זה אסור. כן, מה אתה אומר?
למה אפשר להגיד שהם ראו שהם היו נחמדים?
אפשר גם להגיד שהם היו נחמדים. אבל סרדיות לא נראה לי נחמד. עכשיו יש פה שאלה. למה דיני... מה? תרגום השבעים, נכון, זה מסת משונה. נכון, נכון, זה קושי על הרדב"ז. עכשיו, יש פה שאלה, למה דיני ארבעה וחמישה וכפל נכנסו באמצע דיני ארבע אבות נזיקין? שואל א', למה? בגלל שהם מובאים במסגרת דינים ששייכים ל... שור או חמור. כלומר, כמו שיש נזק של שור לשור, יש נזק האדם שיזיק את השור. לכן זה הובא כאן. כן, בבקשה. זה אגב, ההסבר, זה היסוד של מחלוקת בין רב ושמואל, מה זה המבעי. אם המבעי זה האדם, ואז איזה אדם זה? זה האדם הגונב, כפי שמובא מהתוספות מתחיל בבא קמא, או שהמבעי זה השם. כן, מה אתה אומר? תשאל שאלה יפה, איך יכול להיות שהתורה שהיא כל החיים עם מרכז הכל איננה יכולה לנהל מדינה? תשובה, התורה מדברת על עולם אידיאלי, כלומר בעולם אידיאלי בהחלט אפשר לנהל את העולם על פי התורה. וזה אני רוצה להסביר על פי מה שאנחנו נראה פה בפסוק ח'. אז בואו נראה, ואני אענה על השאלה הזאת, בסדר? בפסוק ו', כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב, ישלם שניים. אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים. אם לא שלח ידו, וימלך את רעהו. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל עבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יעבו דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. מה נאמר כאן? זה הדין המפורסם של שבועת, זה נקרא? יצא לי מהראש מה? לא, לא, זה שבועת השומרים, אבל יש פה מודה במקצת, כן. שבועת מודה במקצת. מה זה שבועת מודה במקצת? מישהו אומר, אני נתתי לך לשמור על שני מטילי זהב. איפה הם המטילים? אז אני אומר לו, תשמע, יש אחד נגנב, זה לא אני לקחתי. השני, הנה, כך. בסדר, אז אתה בעצם מודה במקצת. כלומר, אתה מודה שאתה חייב לי מטיל זהב אחד, ובאמת אתה מחזיר לי אותו. המטיל זהב השני, אתה אומר שהוא נגנב. אז על זה אני רוצה שתשבע בבית הדין. זה מה שכתוב כאן. כן? על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה. מה זה אשר יאמר כי הוא זה? כלומר שיש פה הודעה של הבעל דין, הודעה במקצת. אם אני מודה במקצת, אני צריך להישבע. ואם אני אומר לו, אם אני כופר הכל, אני אומר לו, הכל נגנב. או, מעולם לא השאלת לי שום דבר, לא הפקדת אצלי כלום. לא היו דברים מעולם. במקרה כזה אני נשבע או לא? לא נשבע. כלומר, מדי אורייתא, אני חייב שבועה. אם אני מודה במקצת, אבל כופר הכל, לא נשבע בכלל. הגמרא בשם רבא שואלת מדוע ההבדל הזה? מה? מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה היא שווה? משום שחזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. כלומר, אדם לא יגיד למי שאני, אני קצת ביישן. מי שאני חייב לו כסף, אני אגיד לו, תשמע, לא היו דברים מעולם. אין לי תעוזה לעשות את זה. אז אני אומר, תשמע, זה לא היה כל כך הרבה כסף, או החזרתי לך חלק, או משהו כזה. כלומר, אני מוכן קצת לשקר. אבל לשקר ככה בגסות, אני לא מסוגל. לכן התורה לא רוצה להטיל שבועה על מי שכופר הכל, כי זה לא סביר שאדם יכפור הכל. ואם הוא באמת כופר הכל, זה סימן שהוא אומר את האמת. בסדר? זה מניח שיש בחברה קצת ביישנות. אומרת הגמרא שיותר מאוחר נתקנה מה שנקרא שבועת היסט. שבועת היסט, בימי רב נחמן, אמרו שאנשים התחילו ללמוד את הפטנט, נהיו חצופים, וכל פעם שהם היו חייבים כסף, היו כופרים הכל. מדוע? כי הם לא רצו להישבע שבועת השומרים, על מודה במקצת. לכן הם אמרו שהם לא חייבים שום דבר. ואז חכמים תקנו שבועה גם למי שכופר הכל. אבל בכל זאת, יכול להיות, אם ככה, שכל אדם יפנה אל חברו ויגיד לו, אתה חייב לי כסף, גם אם זה לא נכון, והבן אדם ישלם כדי לא להישבע. אומרת הגמרא, לא, חזקה אין אדם תובע ולא לא. כלומר, יש גם חזקה נוספת, שאדם לא יבוא אל חברו להגיד לו, אתה חייב לי כסף, אם זה באמת לא נכון. לא יתבע אותו בבית דין. חזקה אין אדם תובע ולא לא. לכן יש בסיס גם לשבועה. עכשיו, שימו לב, שהדין המקורי של התורה, מקורו במצב מוסרי מסוים של החברה. בימי רב נחמן, שהנורמות המוסריות השתנו, אז היה צריך לתקן את דיני התורה. אבל עדיין זה בנוי על יסוד מוסרי מסוים, שאדם מתייחס ברצינות לשבועה. בחברה שבה השבועה לא משחקת תפקיד, אנשים משקרים ונשבעים לשקר, אז גם כל השבועות האלה לא יעזרו. כלומר, כל דין ודין הוא פונקציה של מצב מוסרי מסוים של החברה. עכשיו, מה שהתורה מדברת, זה החברה לפי נתונים מוסריים, נורמות מוסריות של תקופה מסוימת. ולכן, ברגע שהחברה משתנה, אתה חייב להכניס מערכת נוספת. מובן? דייתי? אז זה לא שזה לא מועיל. זה מועיל במצבים מסוימים. כן. בימינו בדיני שבועה? טוב, יש עוד כל מיני דברים בדיני שבועה בימינו. בימינו משתדלים לא להשביע בכלל. כן, מפני חומרת השבועה. עושים כל מיני תצדקה כדי שלא נגיע לשבועה. את אומרת שבכתובה משביעים בשבועה, כן, אומרים, וגם נשבע החתן, שבועה חמורה, בתקיעת כף וכו', יש מהפוסקים שמערערים על הדבר הזה. זה לא בסדר. כן, זה הוכנס על ידי הרבנות הראשית באיזשהו שלב, וזה בהחלט בעייתי, אתה צודק. מה זה פתאום שבועה חמורה בשבועת כף, בתקיעת כף? כן, בבקשה. כדי שדינים מסוימים יופעלו, צריך שהחברה תהיה ברמה מוסרית מסוימת. זה כמו שמשל בגמרא בסנהדרין יש דיון לגבי הפסוק שדוד היה עושה משפט וצדקה. שואלת הגמרא, איך הוא עושה גם משפט וגם צדקה? אם משפט, אז אין צדקה, אם צדקה, אין משפט. אומרת הגמרא, לא. הוא היה עושה משפט, כלומר מחייב בדין את מי שצריך לשלם, אחר כך הוא היה מוציא מכיסו ונותן בצדקה לחייב כדי שיהיה לו ממה לשלם. הוא עושה גם משפט וגם צדקה. מה צולע בתירוץ הזה? שזה לא באותו זמן. בהתחלה הוא עושה משפט, אחרי זה הוא עושה צדקה. אחרי התשובה השנייה של הגמרא הוא היה עושה פשרה. מה זה עושה פשרה? היה מסדר בין בעלי הדינים שיסכימו ביניהם. אז זה גם משפט, כי זה יוצא מטעמו של בית הדין. זה גם צדקה, כי זה לא הדין ממש. מה הצולע בפירוש הזה? זה לא משפט וזה לא צדקה. אז הגמרא אומרת פירוש שלישי. שהנידון היה משלם במשפט, והוא היה מודה לדוד שהוא חייב אותו בדין, כי הוא עשה איתו צדקה שהציל אותו מן הגזל. זאת אומרת, המשפט הוא בעצמו הצדקה. עכשיו, מתי אתה במצב שבעל הדין חש שהמשפט הוא צדקה, אם הוא בעצמו ברמה מוסרית כזאת, שהוא רוצה להינצל מן הגזל. מובן? אז הכל תלוי לפי המדרגה של החברה. מה זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם? מי זה אלוהים פה? הדיין. הדיין נקרא אלוהים. כן. כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור. הוא מת או נשבר או נשבע, אין רואה, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו וימלכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם, אם גנוב יגנב מאמו, ישלם לבעליו, אם טרוף יטרף ויועד, הטרפה לא ישלם. זה דיני שמירה. זה הפרקים האמצעיים של מסכת בבא קמא. וכי ישאל איש ממרעהו ונשבר או מת, בעליו אין אמו, שלם ישלם, אם בעליו אמו לא ישלם. אם שכיר הוא בא בשכרו. הערה קטנה. אם טרוף יטרף יביאהו עד, פסוק י' ב'. כן? אם טרוף יטרף יביאהו עד, הטרפה לא ישלם. אז מה זה יביאהו עד? יש מחלוקת בין התנאים, יש כאלה שאומרים, יביא עדים שנטרפה באונס ופטור. כלומר, אדם שמר על הבהמה, בא אריה או זאב, טרף את הבהמה. אז צריך להביא עדים שהשומר שמר כראוי, ולכן הוא יהיה פטור על האונס הזה שבא אריה או זאב. אבל יש מי שמפרש שהוא צריך להביא את הטרפה עצמה לבית הדין, כדי שיעשו הערכה של כמה היא שווה. כי כשאני צריך לשלם על הכבש שלא שמרתי, אבל בכל זאת נשאר מזה נבלה. הנבלה שווה כסף. אז צריך להוריד את זה מן התשלום. מה? יבוא עד, ואת הטרפה, כלומר, את זה יורידו מהתשלום. כן, כלומר, הוא צריך לשלם על בעל חיים שלם, חי, לא על חתיכת בשר שטובה רק לכלבים.
זה רק הטרפה לא ישלם, אבל כל השלם...
כן, כן, בדיוק. ויש כאלה מסבירים, יביא עדודה לבית דין. עדודה זה כינוי לטרפה. איפה מצאנו עדודה בלשון טרפה? כתוב, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד. מה זה עד? זה הטרף, נקרא עד. כן, כלומר, לעדות. טוב, בקיצור, יש פה דינים רבים של שומרים. אחר כך זה משתנה לדינים אחרים שנעסוק בהם בדרת השם הפעם הבאה. שלום.